שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום רביעי באולפן, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום איתן אבריאל, ממשלה חדשה תכף.
ממשלה חדשה, כן. אז הבוקר התפרסם מסמך קווי
היסוד. למה אתה נשמע כזה בכל נחיים, שנה חדשה? תגיד ממשלה חדשה, איזה כיף, איזה
ממשלה חדשה
יופי,
לישראל,
המון רעיונות חדשים, המון יוזמות, המון מינויים חדשים, הכל מלהיב.
אחרי שנים רבות של חוסר יציבות פוליטית, חמישה סבבי בחירות ו... אין ספור ממשלות שקמות ונופלות, עכשיו סוף סוף
ממשלה,
צפויים
יציבה,
לממשלה חזקה,
כן, עניינית,
ימנית מלא
טוב, נדבר על זה עוד מעט.
ואכן הבוקר התפרסם מסמך קווי היסוד של הממשלה החדשה, מחר הממשלה ככל הנראה תושבע, אבל הצרות המשפטיות שלה רק מתחילות, למשל בדיון בבית המשפט הגבוה לצדק, שיתקיים ביום חמישי הבא, על החוקיות של החוק החדש המאפשר לאריה דרעי לכהן כשר, למרות הרשעתו בעלמות מס רק לפני מספר חודשים. בקווי היסוד הללו יש הרבה התייחסויות למערכת המשפט ולמשילות, ותכף סמי יספר עליהם, אבל די מעט כלכלה, ולכן אנחנו נדבר דווקא עליה, למשל על פערי השכר בין מי שיש לו תארים אקדמיים ולמי שאין יותר מ-12 שנות לימוד.
ארגון העיתונות העצמאי שקוף שהתמזג לפני שנה עם העין השביעית ולאחרונה עם אתר המקום הכי חם בגיהנום, חשף אתמול דבר שתמיד חשדנו בו אבל לא ידענו בוודאות. הם חשפו שחברת דלק קידוחים של יצחק תשובה מימנה מחקרים אקדמיים בתחום האנרגיה עבור האוניברסיטה העברית, מוסד ציבורי שמתוקצב בכספי משלמי המיסים. ונשאלת השאלה, האם זה ראוי? האם זה לא מטה את המחקר? האם אנחנו יודעים בכלל על מה המחקר? אנחנו נדבר על כך עם דרור גורני, כתב שקוף, שקיבל את הנתונים לאחר מאבק משפטי ארוך. יאללה, מתחילים.
אז סמי, אתה הקדמת קום הבוקר, בזמן שאני הייתי עסוק בדברים אחרים, מגזינים וכו, קראת, נברת וניתחת לעומק את מסמך קווי היסוד של הממשלה. מה מצאת שם?
כן, טוב, לא, מוגזם להגיד שניתחתי כן, לעומק, לא, אבל קראתי, עקבתי, הסתכלתי. קודם כל צריך להגיד משהו על הסדרי העדיפויות של הממשלה הזו. רק במקום אחד ראיתי שיש סדר עדיפויות מאוד 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 ברור, עוד לפני כל דבר אחר, בפרק שעוסק במשפט ומשילות. כתוב פה שכל סיעות הקואליציה יתמכו בכל הצעות החוק, לרבות בחוקי יסוד ותיקונים לחוקי יסוד, כפי שיוצאו על ידי שר המשפטים, ושיעסקו בהסדרת מערכת היחסים בין הרשויות, בסמכויות שלהם, ובפרט מערכת היחסים שבין הכנסת והממשלה, לבין מערכת המשפט ובית המשפט העליון, ובשיטת בחירת השופטים. כל זאת לשם השבת האיזון הראוי בין הרשויות, ואז יש פה גם חקיקת חוק יסוד, ושימו למשפט הבא מה כתוב פה. כל הצעות החוק שעניינן הנושאים הנזכרים בסעיף זה, תקבלנה עדיפות מוחלטת ומלאה בכל מקרה ונסיבות על פני כל חקיקה אחרת, לרבות בכל הקשור לקדימות ראשונה בהעלאת הרצאות למליאה, מיד עם הנחתן בכנסת והשלמת הטיפול, בלה 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 בלה. כלומר, הם באים ואומרים, תכף אנחנו נדבר על הדברים האחרים שהם אומרים.
כן, זה מה שחשוב.
אבל הם אומרים, יש פה דבר אחד מרכזי, ברור, יש פה שר משפטי מיועד, יריב לוין, שהולך לקדם פה מהפכה משפטית, וזה הדבר שמעסיק לפני כל דבר אחר, וצריך לזכור את זה, לפני שעושים מה שנקרא drill down ומגיעים לשאר הדברים, שהם כולם עוברים לך בגרון, או לא כולם, אבל הרבה מהם עוברים לך בגרון בסדר גמור, אתה יודע, להעלות את שכר חיילי הסדיר,
ברור.
זה בסדר גמור, להילחם ביוקר המחיה, להקפיא את מחירי החשמל, המים, הארנונה, ועוד סעיפים מהסוג הזה של רפורמות.
אבל חכה רגע, קודם כל, ככל שאתה יודע, ושנינו לא משפטנים, מה התוקף המשפטי של המסמך הזה בכלל? הרי בשבועות האחרונים שמענו את ראש הממשלה המיועד, מחר כבר כנראה הוא יהיה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, חוזר ואומר, לפעמים יותר מפעם אחת ביום, שמה שכתוב בהסכמים הקואליציוניים, חבר'ה, אל תתרגשו מזה יותר מדי, זה לא יקרה. הוא התייחס בכמה וכמה נושאים סביב הסיפור הזה, בעיקר נושאים שקשורים לאפליה ולחשד לגזענות. המסמך הזה מחייב מישהו? יש סנקציה אם מישהו יחרוג ממנה, אם בנימין נתניהו לא ייקח אותו ברצינות?
לא, אז צריך להגיד, יש פה שני סוגים של מסמכים. יש את ההסכמים הקואליציוניים בין הליכוד לבין שאר השותפים, שמסדירים גם את הנושא של מינויים וסמכויות ותיקים וכל מיני דברים ספציפיים שכל מפלגה דורשת לעצמה, ויש את קווי יסוד. האם כל דבר שמופיע בדברים האלה באמת מקוים? לא, אנחנו יודעים מעבר שיכולים לפעמים להסכים על משהו ולא לעמוד. לעמוד בו או לדחות אותו, שדברים לא מסתדרים. אבל זה הצהרת כוונות מאוד משמעותית. הם באים ואומרים, תשמע...
המוזיקה היא חשובה פה.
המוזיקה היא חשובה, ויש פה הצהרת כוונות. הם מה שנקרא, מין ביזנס. זה לא נשמע כמו איזה משהו שאני מאיים במשהו. הם באים, והם רוצים לעשות פה מהפכה משפטית, וזה רשום כדבר שהוא נמצא בעדיפות עליונה על כל דבר אחר.
תגיד לי משהו
אמירה?
אחר.
זה אם, אמירה?
אם אתה לוקח את המוזיקה הכלכלית, ככל שיש כזו, ואתה מסתכל על הסעיפים, היא נראית, לא רוצה להגיד, אתה יודע, סוציאליסטית, אבל סוציאל דמוקרטית, זאת אומרת, הרבה דברים למען החלשים, הרבה כל מיני תקנות ורעיונות בשביל להקל אנשים ביוקר המחיה. אתה לא מרגיש פה, בוא נגיד, איזשהו זרם ניאו-ליברל חזק, כפי ש... אתה יודע, שר האוצר המיועד סמוטריץ' שאמור להיות, של התנתקות של הממשלה, או צמצום של הממשלה ביחס לסקטור העסקי, הורדות מיסים וכאלה דברים. זה לא חלק מהאג'נדה.
לא, יש פה כל מיני דברים. אני לא חושב שאפשר להגדיר את קווי היסוד האלה כסוציאליסטים או כקפיטליסטים. יש פה כל מיני דברים. יש פה באמת ערב רב, אגב, שחלקם הגדול די דומה לדברים
כן,
שראיתי
אותם
בממשלה
בעבר,
הקודמת.
אצל כחלון וכן הלאה.
לא, למשל, אתה יודע, אפילו דברים שהממשלה יוצאת. יש פה סעיף בקווי היסוד שאומר שהממשלה תקדם מסלול ירוק לתקינה אירופאית באמצעות ביטול תקינה ישראלית. כל מקום שבאמת מוצר עבר תקינה אירופאית, אז נקצר תהליכים, נפחית בירוקרטיה, נפחית עליות יצור, בסדר גמור, גם הממשלה הקודמת עשתה את זה, עוד דברים שקשורים ברגולציה, one stop shop לעסקים קטנים שיוכלו לקבל את כל האישורים והרישיונות באותו מקום.
זה קורה כבר עכשיו, אני שומע פרסומות ברדיו על זה.
כן, אני גם רואה למשל, כדי לעודד אנשים להשתתף בשוק העבודה, אז הם יתמכו בהגדלת מה שנקרא מס הכנסה שלילי, בהגדלת נקודות זיכוי לזוגות עובדים. אני חושב שבגלל הביקורת שהייתה פה...
אלה דברים חברתיים.
כן, כן, אבל בגלל הביקורת שיש על הממשלה הזו, בעידוד אורח החיים החרדי הלא יצרני, זה שלא עובד, אני חושב שהם דאגו פה לכמה סעיפים מקזזים, גם זה וגם למשל, הנושא של להגדיל את שכר חיילי הסדיר ב-20%, תוך מתן דגש על העלאת שכר הלוחמים והשוואת שכר הלוחמים, וגם מלגות לסטודנטים וכולי, וגם יש פה סעיף שהוא מאוד מעניין, אתה יודע, במשך הרבה מאוד שנים המדינה קידמה כל מיני הטבות ליוצאי צבא, ולימים זה נחשב גם לאיזה סוג של אפליה מסוימת, כי בעצם זה היה מנגנון סינון לערבים וחרדים שלא שירתו
לא
בצבא.
לא מקבלים את זה.
כן, אז עכשיו יש פה סעיף שקובע מפרשות, שהממשלה תקדם העדפה מתקנת ליוצאי צבא, בפקולטות לרפואה, משפטים, מדעי המחשב, ראיית חשבון ומקצועות ההנדסה באוניברסיטאות, ומוסדות להשכלה גבוהה, כלומר כל המקצועות המתגמלים, הממשלה תקדם העדפה מתקנת ליוצאי צבא, מי שלא משרת בצבא.
זה העדפה מתקנת או ניסיון להפלות לרעה?
ערבים וחרדים?
למשל ערבים וחרדים, שלא עושים צבא, ולכן...
אני אגיד לך משהו, זה יכול להיות שיש שמה נאיבי. אני חושב שמי שניסח את הדבר הזה, הוא בא בטוב, הוא אומר, אני רוצה באמת לקדם את ערך השירות הצבאי.
אבל השאלה אם זה אומר עכשיו שוועדות קבלה בפקולטות לרפואה לא יקבלו מי שלא עשה צבא, או מי שלא עשה צבא מלא, או שאר דברים כאלה.
זו הבעיה האמיתית. לא, הבעיה האמיתית היא ששני המגזרים...
ואז פתאום ערבים לא יוכלו ללמוד רפואה. תשמע, הם חמישית מתלמידי רפואה היום.
כן, לא, זו הבעיה העיקרית, כי בעצם אתה בא ואתה אומר, שני המגזרים הכי חלשים, אני כרגע בעצם פוגע בסיכוי שלהם להתקבל ללימודים של המקצועות האלה, של המקצועות היותר מתגמלים, עם, אולי עם מעמד חברתי יותר גבוה. יכול להיות שהדבר הזה עוד, אתה יודע, יצטרך לעמוד למבחן, אבל
לי...
אני חושב ששתלו פה הרבה מאוד סעיפים שאמורים לרקח את הרושם שהממשלה הזאת הולכת לשפוך הרבה מאוד כסף על אברכים, על מוסדות שלא מלמדים לימודי ליבה, על כל מיני דברים שאמורים לעודד את אורח החיים החרדי, שהוא, אנחנו יודעים שהוא לא יצרני.
לא יודע אם הראש שלהם זה לרקח שום דבר כרגע, אבל תגיד לי משהו אחר, בממשלה הקודמת, ואתה זיהית את זה, נדמה לי, לפני או בין הראשונים, היה חסר מאוד כל מה שקשור לדיור.
נכון.
פשוט לא הייתה התייחסות לזה. המשבר הדיור היה כבר בסיור, נקרא לזה ככה, גם לפני שנה וחצי. ולא רק זה, גם אחרי זה שמענו כבר ברגע שהממשלה יצאה לדרך, כל מיני ציטוטים על זה שמחירי הדיור לא ירדו, יש בעיה בשוק, אל תצפו לשום דבר. ורק אחרי זה שהם, מה שנקרא, קיבלו בראש, גם מהציבור וגם מהנתונים הסטטיסטיים שהמשיכו לזרום על ההצעה בעליית המחירים, הם פתאום התחילו לבוא עם תוכניות ועם דברים. מה אתה רואה פה בתחום הדיור, שאולי הדבר שהכי מציק לב, בוא נקרא לילד בשמו, למי שאין לו דירה, ויש הרבה אנשים כאלה.
כן, אז תשמע, בקווי יסוד של הממשלה היוצאת, נכתב שהיא תפעל בנחישות למיתון עליית מחירי הדירות, כלומר, היא חיה בשלום עם עליית מחירי הדירות, היא רק רוצה למתן אותם, ועל הדקלרציה בתחום הזה יש משמעות. כלומר, אם אתה בא ואתה אומר, בוא, כל מה שאני רוצה זה קצת למתן, המסר הוא שאין פה איזה תוכנית
שאמורה... אין לי מה לחכות, אין לי מה לחכות שהמחירים ירדו, אני צריך לקנות עכשיו בכל מקרה.
והתוצאה הייתה עלייה של 20% במחירי הדירות בשנה האחרונה. עוד הערה אחת, כששאלתי אז כמה מהשרים, למה לא אמרתם שאתם תפעלו להורדת מחירי הדירות? אז אמרו, כל כך הרבה שרים הבטיחו את הדבר הזה, אנחנו לא יכולים להבטיח משהו שאנחנו לא יכולים לקיים. ואז מגיעה הממשלה החדשה.
שזה דבר חדש עבור פוליטיקאים.
כן, הם לא רצו להתבזות. עכשיו הגיעה הממשלה החדשה, והיא אומרת פה בקווי היסוד, הממשלה תציב את עצירת עליית מחירי הדיור, הוזלתם והגדלת היצע הדירות, בתור יעד מרכזי שתחילת ביצועו יהיה עם הקמת הממשלה. כלומר, הם באים ואומרים, אנחנו נפעל להורדת מחירי הדירות, הם לא אומרים בכמה. יכול להיות שהם מרגישים נוח יותר עם התחייבות כזו, משום שאנחנו רואים מה קורה בשוק הדירות. אנחנו רואים שיש פה איזה עלייה של ריביות, יכול להיות שהם אומרים, תשמע, אחרי עלייה של 20%, כמה זה כבר יכול לעלות? אז גם אם המחירים יעלו רק ב-4%, כן, או 5%, זה ייראה הרבה יותר טוב ממה שהממשלה יוצאת.
תראה לעצמך שהמחירים באמת ירדו, כמובן בלי שום קשר למה שהממשלה עושה, אלא בגלל הצטננות הכלכלה ועליית הריבית וכל מה שאנחנו כבר תוכנים עד דק כאן בתוכנית, הם יוכלו לבוא ולהגיד, תראו, מהרגע שנכנסנו לממשלה, תוך שנה כבר המחירים ירדו או התייצבו.
בוא נאמר, שהמחירים ירדו, אבל יש לי איזה חשש שהם עשויים לרדת בעיקר בנסיבות של משבר, לא בנסיבות של פתאום יש איזה הגדלת היצע והמון פתרונות, בזכירות, בקנייה וכדומה. פה אני לא רואה שזה יקרה. מה עוד ראיתי פה? לפעמים אנחנו מתעסקים בשדה תעופה, אז כתוב פה שהממשלה תפעל לקדם שדה תעופה בינלאומי משלים, בהתאם למיקום שיומלץ על ידי גורמי המקצוע. הם לא אומרים איכן זה יוקם. מדברים פה על כל מיני מנועי צמיחה, על תוכנית חומש להקמת מאות מגרשי ספורט רב תכליתיים ברחבי ישראל.
מאוד חשוב, בעיקר
כן.
בבני ברק.
ועוד דבר שהוא מעניין, בנושא של חברות ממשלתיות, הם אומרים פה, כל סיעות הקואליציה יתמכו בתיקוני חקיקה נדרשים לביטול נבחרת הדירקטורים, וכן ביטולן ועצירתן של ועדות איתור למיניהם. כלומר, כל המנגנון הזה של רוצים למנות, אני לא יודע, המנכ״ל חדש לחברת החשמל, או לתעשיות
ג'ובים,
ביטחוניות.
בוא, תתאר אותו, הוא היה צריך להיות עם כותרת על, ג'ובים כאן.
או, בשפה אחרת, אנחנו נקבע.
אנחנו
לא
נקבע.
נבחרת דירקטורים, לא ועדות איתור,
אנחנו,
לא ועדות מקצועיות.
אנחנו נחלק את הג'ובים
אנחנו,
למי שאנחנו רוצים.
אני אנווט, אני אחליט, אני אקבע, אני אמנה. כן, זה בהחלט המוטו של הממשלה הזאת. צריך גם להזכיר שהם מכניסים פה סעיף שמאפשר למנכ״לים של משרדי ממשלה, למנות את היועץ המשפטי לאותו משרד, כמינוי, מה שקרה, משרד אמון. הכוונה היא שהוא יהיה...
לא, אלה דברים דרמטיים, דיברנו עליהם בעבר, אבל...
מאוד דרמטיים.
זה מעלה בסימן שאלה באמת עם ה...
זה בעיקר דרמטי כי אתה... תשמע, כשיש לך אנשים הגונים, אז שום דבר לא דרמטי. כשאין לך אנשים הגונים, כשיש לך אנשים שפועלים מהסיבות הלא נכונות, שם אתה נכנס לשדה מוקשים.
כן, אבל אתה יודע, לצורך העניין, בזכות לא אחר מאשר מנחם בגין, שהחליט לעשות משפטיזציה של המערכת הציבורית, כשהוא עלה לשלטון, בתור תגובת נגד למערך המפייניקי של קשרים ופתקים, הוא הכניס את שומרי הסף בכל ארגון ובכל משרד ממשלתי. שומרי הסף האלה באמת תפקדו כשומרי סף, ושמרו על הקופה הציבורית ועל שאר הדברים ושאר הניהול שיהיה על פי הספר. ועכשיו באה הממשלה החדשה ואומרת, לא, היועצים המשפטיים הם לא שומרי סף, הם עורכי דין שאמורים לסייע למנכ״ל או לשר לעשות את מה שהוא רוצה, לצורך העניין, ליישם את המדיניות שהוא בחר ליישם. נראה אם זה יהפוך לשוד ציבורי, או אולי נופתע.
כן. ובלי שום קשר לקווי יסוד, ואולי אם כן קשר עקיף, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר מפרסמת היום מחקר שמראה את פערי השכר בין אנשים שרוכשים את ההשכלה שלהם באוניברסיטאות, מכללות, סתם אנשים רק עם תעודת בגרות, וכאלה שלומדים במכללות לחינוך.
שזה לא מפתיע, השאלה בכמה.
אז זהו, אז מי שלמד באוניברסיטאות מקבל הכי הרבה, אחריהם אלה שלמדו במכללות, אגב, בלי איזה הבדל משמעותי בין מכללות פרטיות למכללות ציבוריות.
מעניין.
אחריהם אנשים שיש להם תעודת בגרות, ובסוף, בסוף, בסוף, בוגרי ובוגרות, בעיקר בוגרות, המכללות לחינוך. כלומר, מי שמייצר מורים, שם אתה מקבל אנשים עם השכר הכי נמוך. מה שחסר לי במחקר הזה, מה השכר של מי שלמד בישיבות? ובסופו של דבר הגיע לשוק העבודה, יש כאלה. זה לא כולם לא ממשיכים לעבוד. ושאלתי משרד האוצר, אז אמרו לי, לא, בדקנו רק את מי שעשה השכלה במסלול הרגיל, אבל היא הנותנת. יש פה מסלול שהוא לא בונה אותך לשוק העבודה, אז בוא נראה את המשמעות של הדבר הזה. ועוד הערה ממש ממש קטנה, שאני רואה פה שבהסכם הקואליציוני אומרים שערים ביהודה ושומרון, שבהם הסוציו-אקונומי שם מאוד מאוד נמוך, אז הממשלה תיתן פיצוי לאותם יישובים ומענקים ומענקי איזון וכדומה. בעצם באים ואומרים, יש פה אנשים מאוד עניים, הם לא אומרים למה הם עניים, ולכן הממשלה תצטרך להזרים להם כסף כדי שיוכלו, אתה יודע, להתקיים.
כן, אתה לוקח את שני המסמכים האלה, ואתה יודע, אתה ואני למדנו והתרשמנו מהמציאות, בעיקר על פי מחקרים אמריקאים, בסופו של דבר זה מה שתמיד רואים, והם מראים בו צורה חד משמעית על פני 50 שנה, שבעצם כל שעה וכל דקה שאתה לומד, היא שווה זהב במונחים של הכסף והשכר שאתה תרוויח לאורך כל הקריירה שלך. זאת אומרת, כמעט תמיד התשובה היא, האם כדאי לי ללכת, לפחות אם אתה בוחן את זה ברמה הכלכלית, האם כדאי ללכת ללמוד ככה או ככה או ככה, כי זה עולה בשכר לימוד, כי אתה מפסיד הכנסות בשנים שאתה לומד, התשובה הייתה כן, נכון. אתה משלם ומשקיע עכשיו, אבל אתה תקבל את זה בדרך כלל בטווח די קצר של כמה שנים. גם אם לא, אז יהיה בטווח טיפה יותר ארוך, אבל לאורך זמן, בתוחלת של הקריירה שלך, עם תואר ראשון, תואר שני, ואפילו תואר שלישי, אתה השקעת השקעה כדאית. אבל עם מה שקורה עכשיו, עם כל הסיוע שיקבלו אברכים וחרדים, ואתה יודע מה, גם עם איזשהו שינוי בתפיסה של שוק העבודה, עם יוצאי 8200 וכן הלאה, אתה יודע, אני מכיר לא מעט צעירים שבוחנים מחדש את ההנחה הזו, שפתאום ללכת אוטומטית ללמוד תואר ראשון ותואר שני, בטח באיזה מקצוע שהוא לא כזה שמעניק תעודה וכניסה לאיזושהי, אתה יודע, קסטה של מקצוע מסוים, אנשים מתחילים להרער מחדש של הדבר הזה. אני חושב שזה טעות לאורך זמן, אבל לא כולם היום בטוחים של לרוץ ולעשות שני תארים, זה הדבר הראשון והמתבקש.
יפה. אז עד כאן בעניינים האלה, לנושאים הבאים.
שלום לדרור גורני.
אהלן. מה נשמע?
בסדר גמור, כתב הסביבה של ארגון שקוף, אתה במשך תקופה ארוכה, שנה שנתיים, מנסה לחלץ מידע על תרומות או השקעות או כספים שעברו מחברת דלק, קידוחים, כמובן החברה שמחזיקה ברוב מאגרי הגז בישראל, לאוניברסיטאות, ומצאת אכן דבר מה, שלפחות, אתה יודע, לכל הפחות מעלה סימני שאלה. אז בוא תאר לנו מה המחקר שלך ומה מצאת.
אז תראה, אנחנו באמת, כמו שציינת, לפני שנתיים כבר התחלנו במסע הזה, אני קורא לו, ואני אתחיל רגע מהחשיבות שלו. המטרה שלנו זה למפות את כל הקשרים של החברות המזהמות בארץ. עכשיו זה אומר, בעיקר, למי הם תורמות, מי מנסות להתחבר, ובמקרה שלנו, אני אקצר, זה מביא אותנו לאוניברסיטאות. אנחנו גילינו שבעצם אנחנו רגע ניקח את זה החוצה. לא רק האוניברסיטה העברית, אנחנו מדברים פה על כלל האוניברסיטאות בארץ, הן מקבלות תרומות מחברות מזהמות, שבמקרה שלנו מה שאנחנו עכשיו גילינו, משהו שהוא באמת לא יעלה על הדעת. בזמן של משבר אקלים, חברת דלק, חברה פוסילית, כן? של נפט, של גז, מממנת מחקר באוניברסיטה העברית, בפקולטה שאמורה בעצם לבחון את הנזקים שהיא גורמת להם. אנחנו גילינו שבעצם הם תרמו לפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית, לשני מחקרים, כמעט 100,000 דולר, זה פשוט משהו שהוא לא יעלה על הדעת בזמן של משבר הפנים, שחברה שגורמת לנזקים, מממנת מחקר שאמור, בתיאוריה, לבחון את הנזקים שהיא עושה.
נו, דווקא נשמע לי, אם אפשר לעשות לזה פריימינג אחר. למרות שהיא גורמת לנזקים, היא מממנת לחוקרים, יכול להיות שהחוקרים עצמאיים, את התקציב לחקור את הנזקים שהיא עושה. אז מה רע בזה?
עכשיו, הדבר הזה, בסופו של דבר אפשר לבוא באמת ולהגיד, זה יפה, אבל אנחנו יודעים גם ממחקרים אחרים בעולם, למשל מריון נסטלה, לא יודעים אם אתם מכירים אותה, היא חוקרת שבדקה את זה, על חברות המשקאות והמזון, שהם בעצם ברגע שהם מימנו את המחקרים, שלכאורה, כן, מדובר במחקרים עצמאיים, שאין השפעה, מה שהיא גילתה, זה שכמעט למעלה מ-90% מהמקרים, יש בעצם התאמה, נקרא לזה, בין האינטרסים של החברה שמימנה, לבין תוצאות המחקר. עכשיו, חשוב להגיד, אנחנו לא באים ואומרים, חד משמעית, אסור שחברה תתרום בשביל מחקר.
לא, אבל אם המחקר מראה שיש בעייתיות, נגיד, עם הדברים שדלק עושה, או בצורה ישירה, עקיפה, ולא משנה, אולי דלק יכול לבוא להגיד לעצמה, אז יופי, טוב שירו את עיניי, אולי אני אאמץ את זה, ואתה יודע, אפחית את הנזק שאני גורמת לסביבה.
ייתכן, אז אתה יודע מה, אתה יודע למה, איזה מחקר בדיוק הם ימנו?
בדיוק, אז תספר.
אז לצערי גם אני לא יודע, כי האוניברסיטה העברית ודלק לא מוכנות לספר לנו. זה בדיוק העניין.
אז זו כבר בעיה.
זו כבר בעיה, כי עולה פה חשד נוסף, עולה פה חשד שבעצם לא היה שום מחקר באמת, הוזרם כסף כאילו למחקר, מי שעשה עם זה, אני לא יודע מה, לא עשה עם זה יותר מדי, אולי בעיקר נסע בעולם להיפגש עם אנשים, ובפועל, אתה יודע, שילמו דמי, אני לא יודע מה. בוא ננסה לראות מה החשד המרכזי בסיפור. החשד המרכזי הוא שבאמצעות מתן כספים לאוניברסיטאות, דלק במקרה הזה, דלק קידוחים, בעצם קונה בפוטנציה ובפועל את הנאמנות של חוקרי האנרגיה בישראל. כי גם אם לא קיבלת כסף וראית שמישהו אחר כן קיבל כסף, אתה לא אולי תתקוף עכשיו את דלק קידוחים, כי אתה אומר לעצמך שאולי בעתיד אתה תרצה להגיש להם הצעה למחקר שהם יממנו את כולו או את חלקו. למה לריב עם מי שמחלק כספים? אז השאלה איפה עובר הקו האפור שהוא כבר לא מתאים. האם זה בגלל שזה גוף ציבורי שחי בסופו של דבר מכספי משלם המיסים? אני מדבר על אוניברסיטה העברית והאוניברסיטות המחקריות. האם זה המסר שהם מעבירים? איפה פה החטא המוסרי?
אז על זה אני רוצה להרחיב. ועל המסר, בסופו של דבר, כמו שאמרת, כדי שנוכל לבדוק את הדברים בצורה עניינית, אנחנו צריכים לדעת על מה מדובר. כמו שאמרתם, זו פרקטיקה מקובלת, אין בעיה, שנוכל לבחון אותה בצורה עניינית, אנחנו צריכים לדעת בכלל על איזה מחקרים מדובר. אז לא יכול להיות שמסתירים את המידע הזה. זאת נקודה אחת. עכשיו, הנקודה השנייה, זה מה שאנחנו בשקוף קוראים לו, ואנחנו כבר שנתיים, יותר משנתיים בתוך הנושא הזה, הכנת הקרקע. מה שהחברות האלה בסופו של דבר עושות, זה להכין את הקרקע ליום פקודה. ביום שבו הם יצטרכו את העזרה של מוקדי הידע, שאגב, התרומות שלהם זה בסוף מה שהן עושות, הן משיגות להם גישה למוקדי הידע. ואנחנו ראינו את זה בסופו של דבר מתממש עם חברת דלק, אגב קידוחים, בוועדת שישינסקי.
לא, אבל שוב, בדיוק, אוקיי. תכף תסביר על ועדת שישינסקי, אבל שוב, השאלה אם הגישה הזו למוקדי הידע היא תמיד נגד האינטרס הציבורי, או שלפעמים יכולה גם ללכת לטובתו.
אז שוב פעם אני אומר, אנחנו לא יודעים, בשביל זה אנחנו רוצים שתהיה שקיפות. אם האוניברסיטה וחברת דלק מסרבות בסופו של דבר למסור את המידע הזה, איך אנחנו יכולים לדעת? עכשיו, הדבר הזה של כמו שאני אומר, הכנת הקרקע כדי לפרוע את הצ'ק, מה שנקרא, זה משהו שמאוד קשה להוכיח אותו. אבל כן ראינו למשל בחשיפה של אור קשתי מהארץ, איך אברמוביץ' שתרם עשרות מיליוני דולר לאוניברסיטת תל אביב, ביום פקודה שהוא היה צריך את העזרה שלהם, להתקשר, רים טלפון ככל הנראה לנשיא האוניברסיטה, ונשיא האוניברסיטה מוקלט, שהוא אומר, אתה לא אומר לא לבן אדם שמשלם לך 50 מיליון דולר.
אגב, אני נזכר שבזמנו סיפר לי יובל שטייניץ, שהיה שר האוצר, כשהוא רצה להקים את ועדת שישינסקי, אז חיפשו שם כל מיני פרופסורים וכל מיני חוקרים, וניגשו לכל מיני אנשים והציעו עליהם לשבת בוועדה, או להגיע לייעץ למדינה מול חברות הדלק, והוא אמר שהוא נתקל שוב ושוב באנשים שאמרו לו, אני כבר סגור עם דלק,
בדיוק.
אני כבר סגור עם נובל אנרג'י.
אז זאת הנקודה, כי דלק, היא כבר אנחנו יודעים במסמכים שאנחנו חקרנו עליהם, כבר משנות ה-90 משלמת לאוניברסיטה העברית כספים, לתרומות. הם השיגו כבר, הם הכינו את הקרקע ליום הזה, כמו שאנחנו רואים כן, את הסיטואציה, שבו הם תורמים ותורמים, ושוב פעם פילנתרופיה, וזה הכל נחמד ומקובל, והנה ביום שהם היו צריכים, התייצבו לצידם.
כן, אז בוא ננסח, דרור, אז בוא ננסח את הכלל שירגיע אותנו. קודם כל לחברות עסקיות, מותר לתרום למחקר אקדמי?
זאת שאלה מורכבת, אנחנו אומרים, אנחנו לא אומרים שזה אסור, שצריך להיות חוק בחוק שאומר, איסור מוחלט. אבל המינימום שאנחנו באים ואומרים, שתהיה שקיפות.
כן, אז הכלל השני, כל חברה עסקית, כל גוף שיש לו איזה אינטרס כזה או אחר שתורם למחקר, לפחות במחקר צריך להיות כתוב שאותה חברה מימנה את זה, תרמה
כן,
לזה,
כן, אבל חשוב להגיד, לא רק בזה. במחקר עצמו, אלא שאנחנו שואלים את האוניברסיטה, שהאוניברסיטה תבוא ותגיד באיזה מחקר גם מדובר, כדי שנוכל לבחון את הדברים בצורה עניינית.
בהחלט. אני רוצה להרחיב קצת את הסיפור ולהראות פה שתאגידים גדולים, בוודאי התאגיד הספציפי הזה, דלק קידוחים ותאגידים שבשליטת יצחק תשובה, אנחנו פשוט מכירים את זה מההיסטוריה וכתבנו על זה, נכון אפשר לדבר על זה, השיטה הזאת היא בעצם הם מפעילים אותה על פני שורה ארוכה מאוד של רבדים, כי בנוסף לרובד האקדמי של לקחת כספים של התאגיד, שהוא באמת יש לו הרבה מאוד כסף ויכול לשפוך אותם, זה בטח גם רשום כהשקעה או כדבר מה כזה, אולי זה פילנטרופיה, זה בכלל אפילו, אתה יודע, פטור ממס וכן הלאה.
נכון, זה פטור ממס, כי זה דרך קרן דלק, הכל פטור ממס.
בדיוק. אז קצת שופכים כמה מיליוני שקלים, לא נורא, אז כסף קטן בשביל גוף כזה על האקדמיה, וקונים במרכאות כהצהרה, ככוונה, את הקשר עם האקדמיה, ופוסלים פרופסורים בכירים להיות חברים בוועדות שבודקות את רווחי הדלק, אז זה דבר אחד, אבל במקביל עושים את אותו תרגיל, כאשר מגייסים מהסקטור הציבורי, אם זה ממשרד האוצר, אם זה ממשרד האנרגיה, אם זה משרד המשפטים, או אם זה מהרשות לניירות ערך, את הבכירים שלהם, ומציבים אותם כמנהלים בכירים או כדירקטורים בחברות שלהם. אז עוד פעם, אתה מסתובב בעולם שהחבר'ה מהאקדמיה מקבלים או יודעים שיכולים לקבל כסף ממך, החבר'ה שאמורים לעשות עליך רגולציה בגופים הרגולטוריים, יודעים שיש אופציה, אם תתנהג יפה כמובן, כלפיהם, שבתום הקדנציה שלך תוכל להתמנות בשכר שהוא ברוב המקרים פי 10 ומעלה ממה שקיבלת עד עכשיו באותם גופים, והזכרת את שישינסקי, אז אנחנו יודעים למשל שאחד החברים בוועדת שישינסקי, מי שהיה אז הממונה על, נדמה לי שהיה אגף תקציבים, אחרי זה הפך ליושב ראש של אחת החברות בקבוצת דלק.
כן, ועל זה חשוב לי מאוד להוסיף עוד נקודה אחת. מה שדיברת על העניין הזה שהחוקרים אחר כך חוששים באמת לצאת נגד. למשל, אתה נמשל עכשיו חוקר באוניברסיטת בן גוריון, מגיע אפיל, מציע לך איזושהי תרומה או איזשהו שיתוף פעולה למחקר. קשה מאוד לבוא ולהגיד לא לדבר הזה. עכשיו, שוב פעם, זה לא משהו שאנחנו ממציאים, אתה יודע, איזושהי שאנחנו חיים באיזושהי אשליה. יש לכי, למשל, תוכנית המלגאים, זה נקרא, באוניברסיטת בן גוריון. הם מציעים חניכה בחינם. לכל הסטודנטים שרלוונטים למקצועות שלהם, כימיה, הנדסה וכו' וכו'. עכשיו, איזה סטודנט, אני כאן שואל את זה כשאלה פתוחה, שמההתחלה שלו באקדמיה, התחיל כבר מממנת לו את החניכה הזאת ששווה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד ידע, בעתיד בתור חוקר, בתור פרופסור או פרופסורית, ירצו לצאת נגדה. מי יצא נגד החברה שכבר מאז שהוא היה, כן, ילד, כן, במונחים של אקדמיה, כבר סללה לו את הדרך.
אז הנה, אנחנו לומדים יחד איך תאגידים גדולים פועלים מול כל המערכת, ממש מהאקדמיה, מהשלטון, מהרגולציה, ובעצם בדרך כזאת או אחרת, אתה יודע, מסדרים את הקלפים הכי טובים שהם יכולים למצוא לעצמם.
ללא ספק.
דרור גורני, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, יש לנו ממשלה טוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטו
האתגרים הקרובים שלה, ויש לה כמה כאלה.
כן, אנחנו נדבר עליה לדעתי בארבע שנים הקרובות, אם לא יהיה יותר מזה, או פחות מזה. רק נודה למי שעורך אותנו, שזה דן ברומר, נערה מלכין ואברי רוזנצבי. מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה ביום ראשון כרגיל, סוף שבוע נעים, תודה
ולהתראות. סוף שבוע נעים.